כן, צהריים טובים. נקדיש את השיעור לעילוי נשמת אבא של אשתי, אליעזר בן אברהם, עדיין באמצע השבעה. טוב, אז אנחנו ל"ג בעומר סמוך ונראה, ואנחנו נרצה היום להבין את לא רק את הדמות של רשב"י. דמות של רשב"י, אז זה לא שיעור כללי בגמרא. דמות של רשב"י, אז אפשר לתת שיעור אחר שהוא עוסק בענייני אמונה וכל מיני דברים כאלה. אבל אנחנו רוצים היום דווקא לראות את התורה. את התורה של רשב"י, את דרך הלימוד שלו. דרך הלימוד שבא לידי ביטוי בכלל בעצם במשהו הרבה יותר רחב בכל האישיות שלו, ואנחנו נעשה את זה דרך עיון בהתחלת השיעור ברבע הראשון, אולי שליש ראשון. יהיה לנו פה סוגיה קצרה שקשורה למצוות קריאת שמע, שרשב"י מופיע חזק בתוך הסוגיה הזאת, ומתוך זה אנחנו בעזרת השם נצא לכל הדמות שלו. אז הסוגיה שאנחנו עוסקים בה, נעסוק בה, זה סוגיה של התוקף של קריאת שמע. האם קריאת שמע זה מדאורייתא או מדרבנן? פעם ראשונה בחיים שראיתי את הסוגיה הזאת במסכת ברכות, לפני הרבה שנים, הייתי מופתע מאוד מאוד, כיוון שהייתי בטוח ב1000% עד אז, שמצוות קריאת שמע היא מהתורה. לא היה לי בכלל איזה מחשבה, איזה אופציה, מה פתאום קריאת שמע זה רבנה? יש פרשה בתורה, כתוב, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוהיך, ודיברת בם, שבטך וביתך. קריאת שמע, כל יום אומרים, פעמיים ביום, זה מצווה מהתורה. איך יכול להיות שהמצווה הזאת היא מדרבנן? תגיד, איפה כתוב שיש מי שסובר שמדרבנן? אז מי שראה את המקורות, פה סוגיה מסכת ברכות, בדף כ"א, יש שם סוגיה, אם אדם שיש לו ספק אם הוא קרא קריאת שמע, אם הוא חוזר או לא חוזר. אז הגמרא אומרת, ספק קריאת שמע, ספק קרה, ספק לא קרה, אינו חוזר וקורא. מה היא טעמה? קריאת שמע דרבנן. מת ויציב, שזה ענייני יציאת מצרים, זה דאורייתא. אז פה כתוב במפורש, שרב יהודה סובר, שמי שקרא קריאת שמע לא צריך לחזור ולקרוא קריאת שמע, כיוון שקריאת שמע היא דרבנן. אבל גם לרב יוסף בגמרא זה גם היה קשה. גם לרב יוסף זה היה קשה, מה שלי הקטן היה קשה בגיל לא יודע כמה. מה טיב רב יוסף? בשורבך ובקומך. מה זה? איך אתה אומר שזה דרבנן? כתוב בתורה, בשורבך ובקומך, זה מהתורה. עונה הגמרא, ההוא בדברי תורה כתיב. מה זאת אומרת ההוא בדברי תורה כתיב? מסבירים המפרשים. אגב, כל מה שאני כמובן לא התייחסתי בכלל, יש דעה שאומרת שקריאת שמע היא דאורייתא. ואז אם קריאת שמע היא דאורייתא, אז ברור שגם מי שיש לו ספק אם הוא קרא קריאת שמע, הוא צריך לחזור ולקרוא קריאת שמע, ואז קריאת שמע היא מהתורה. אבל פה אנחנו רואים דעה שאומרת שקריאת שמע היא מדרבנן. איך להבין את הדעה הזאת? הרי כתוב, הרי כתוב במפורש, שמע ישראל, שם אלוקינו, ודיברת בה משובך ובקומך. אז זה מהתורה. עונה הגמרא, ההוא בדברי תורה כתיב. מה זאת אומרת ההוא בדברי תורה כתיב? אז תראו את הרבנו יונה במקור 2, הוא אומר הרבנו יונה, אף על פי שכתוב בתורה ובשבורה ובקומך, סביר עלי לשמואל, כן, זה רבי יהודה אמר שמואל, שלא אמרה התורה דווקא קריאת שמה, אלא שיקרא בתורה בכל מקום שירצה. ומה שאנו קוראים זאת הפרשה דווקא, אינו אלא מדרבנן. ולפיכך סביר עלי, אינו חוזר וקורא. תראו, הוא אומר דבר נפלא ביותר. מה הוא אומר? הוא אומר, תשמע, אתה לא הבנת טוב את התורה. התורה לא אמרה לך לקרוא דווקא קריאת שמה כל יום. מה התורה אמרה לך לעשות כל יום? לקרוא איזשהו פסוק מהתורה. ההוא בדברי תורה כתיב. כלומר, התורה אומרת לך, ואהבת את השם אלוהיך, ודיברת בם. דיברת בם זה בדברי תורה. מתי? בשורבך ובקומך. כלומר, אתה צריך בוקר וערב, מה לעשות? להגיד איזשהו פסוק מהתורה. זה מה שהתורה אומרת לך. איזה פסוק? מה שאתה רוצה. אתה תבחר איזה פסוק להגיד. אז אם ככה, אז זה לא מהתורה לקרוא קריאת שמה כל יום. אלא מה? מי אמר? אז למה אנחנו קוראים קריאת שמה? עם ישראל קורא קריאת שמה כבר אלפי שנים. כי מי אמר לנו לקרוא קריאת שמה? רבנן. באו חכמים ואמרו, רגע, עכשיו צריך לבחור מכל התורה איזה פסוק. איזה פסוק נבחר? מה, נבחר איזה פסוק, אני יודע מה, ותמנע את הפילגש לאליפז בן עשיו? ויאמר השם אל משה לאמור, בוא ניקח איזה פסוק רציני, איזה פסוק משמעותי, איזה פסוק, וואו, זה פסוק גדול, קבלת מלכות שמיים, שמע ישראל. אבל אם אדם לא זוכר אם הוא אמר קריאת שמע בדיוק או לא, אבל הוא כנראה אמר איזה פסוק היום, נכון? הוא פשוט לא בטוח שהוא אמר את זה, אולי הוא אמר איזה פסוק אחר, אולי זה, אבל הוא אמר משהו היום, לא? אז הוא לא צריך לחזור. למה? כי הוא קיים את המצווה מהתורה, הוא אמר איזשהו פסוק היום. סיכום, עד כאן מאוד פשוט. מחלוקת המוראים. רבי אלעזר, לא קראתי אותו בכוונה כדי לקצר, רבי אלעזר אומר, קריאת שמע זה מהתורה. ומהתורה צריך לקרוא דווקא את הפסוק, שמע ישראל. ולכן אדם, אם יש לו ספק, אם הוא קרא קריאת שמע, הוא ספק, הוא צריך לחזור מספק ולקרוא את שמע ישראל, כי זה ספק הדאורייתא, וידוע שספק הדאורייתא לחומרה. אבל רבי יהודה בשם שמואל אומר לו, מהתורה אתה יכול לקרוא איזה פסוק? מדרבנן, להגיד דווקא שמע ישראל. עד כאן פתיחה. שאלות, משהו שלא ברור, כדאי לשאול עכשיו, כי אנחנו ממשיכים על זה. עוד פעם אני חוזר, סיכום, מחלוקת המוראים, האם לקרוא קריאת שמע, דהיינו את הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד פעמיים ביום, האם זה מהתורה או מחכמים? מי שאומר מהתורה כפשוטו, התורה אומרת שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד ודיברת בם בשובך ובקומך, כל זה הולך על שמע ישראל. לכן אם יש לך ספק אתה חוזר וקורא, כי ספק דאורייתא לחומרה. יש דעה אחרת, רבי יהודה אמר שמואל אומר, זה לא מפריע, אומר רבי יהודה אמר שמואל, אומר לא, מהתורה אתה צריך להגיד פעמיים ביום איזשהו פסוק בבוקר ובערב. זה לא מצוות לימוד תורה, זה מצווה בשורבך ובקומך להגיד פסוק. איזה פסוק? מה שאתה רוצה. באו חכמים, כנראה כבר בדורות מאוד קדומים, ואמרו, אנחנו נגיד לכם איזה פסוק להגיד, איזה פסוק? שמע ישראל. נפקמינה, אם אדם פתאום אומר לעצמו, רגע, אמרתי היום שמע ישראל, לא אמרתי שמע ישראל, הוא לא צריך לחזור ולקרוא שמע ישראל. למה? כי זה ספק של דרבנן, ספק דרבנן. הכלל אומר שספק דרבנן לא חוזרים. וכיוון שלהגיד שמע ישראל זה מדרבנן, אז לזה הוא לא צריך לחזור. וההנחה היא שמהתורה הוא בטוח קיים את המעובה, אמר משהו, לא, בטוח אמר איזה כמה מילים. רבנן אמרו לו, תגיד דווקא את זה. אם הוא לא זוכר שהוא אמר את זה, זה ספק דרבנן שהוא לא צריך לחזור עליו. עד כאן, פתיחה. עכשיו, אנחנו מתקרבים לרשבי. עד כאן, מה רשבי, מה אתה רוצה מרשבי? אין רשבי, יש מחלוקת המוראים בגמרא. אבל עכשיו, אנחנו הולכים לראות דבר מאוד מאוד מעניין. ומהו? שני פוסקים הביאו את רשבי כראיה לדעתם, אחד שקריאת שמע להלכה. עכשיו אנחנו הולכים רגע כאילו להלכה למעשה, לא כאילו. מה פוסקים הלכה למעשה? האם קריאת שמע היא מתורייתא או מדרבנן? אנחנו רואים דבר מעניין. אחד, פוסק אחד, מביא ראיה מרשב"י, שקריאת שמע היא מדאורייתא, פוסק אחר, מביא ראיה מרשב"י, שקריאת שמע היא מדרבנן. מה שואל השואל את עצמו? אז מה רשב"י סובר? כאילו, אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו. אנחנו נראה את הראיה, את שתי הראיות, ואז נעבור לשלב הבא, והוא יהיה להסביר את רשב"י. מה רשב"י סובר? ההסבר לרשב"י יסביר לנו בעזרת השם הרבה מאוד מכל הדמות שלו ומכל התורה שלו והאישיות שלו. אז מה הראיות לכאן ולכאן? הראיות הם כאלה. ראיה אחת, הם יכולים להסתכל רגע בבקשה במקור שלוש. אני אקרא בקצרה בפנים. שוט שאגת אריה, סימן א', אומר ככה, ומעתה יש לתמוע על רוב הפוסקים שפסקו כרבי אלעזר דאמר קריאת שמע דאורייתא. ואין בידי שום סעד וראיה לדבריהם, שהלכה כמאן דאמר דאורייתא, מדברים המבוארים בעדיה בגמרא, אלא מה דאמרינן בריש פרק ח' דמסכת סוטה. ואמר עליהם שמע ישראל, מה ישנה שמע ישראל? אמר רבי יוחנן משום רשב"י, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אפילו לא קיימתם, אלא קריאת שמע שחרית וערבית, אי אתם נמסרים בידם. שמע מינה דצריך לקרוא פרשה זו דקריאת שמע דווקא מן התורה. שימו לב, ראיה נפלאה של השגת אריה שאומר, שגת אריה, אם הוא אומר לכם שהוא עבר על כל השס והוא לא מצא, אתם יכולים לסמוך עליו שהוא לא מצא. הוא אומר, וואלה, לא מצאתי. בסוף הוא אומר, מצאתי ראיה חזקה מאוד. מה הראיה החזקה? מסכת סוטה. עוד מעט תגיעו בלימוד פקיעות, דף מבית. כתוב כמה ככה. הכהן משוח מלחמה, כשיוצאים למלחמה, נעמד על הטנק הכי גבוה, ככה היה במלחמה שלנו, בשלום הגליל, על הטנק שהוא עומד במקום הכי גבוה, על הכיפה של המפקד, והוא נותן נאום לפני שיוצאים. מה הוא אומר להם בנאום הזה? הוא אומר להם את המילים הבאות, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם וכו'. אומרת על זה המשנה, במסכת סוטה, אומר להם, הכהן משוח מלחמה, אומר להם, אתם יודעים למה תנצחו? בגלל שאתם אומרים קריאת שמע כל יום. כי כתוב בתורה, ואמר עליהם, שימו לב מה הוא אומר, ואמר עליהם נקודותיים, הכהן משוח מלחמה, הוא אומר להם, בגלל שמע ישראל, שמע ישראל, אל ירח לבבכם. אין לכם אל פחד, אתם בטוח מנצחים. למה? כי אתם כל יום אומרים שמע ישראל. איך אני יודע שאתם אומרים כל יום שמע ישראל? כי כתוב בתורה, כתוב בתורה, שמע ישראל, אל ירח לבבכם. אז מה זה אומר? זה אומר שאין לכם מה לפחד, כי אתם אומרים שמע ישראל. אומר השאגת אריה, טוב, נו, אז אם ככה לפי זה, שמע ישראל זה מהתורה או מדרבנן? מהתורה, כתוב בתורה. שימו לב מה הוא אומר, הוא אומר, כתוב בתורה את המילים, שמע ישראל, אל ירח לבבכם. זאת אומרת, אתם לא פוחדים, כי אתם אומרים שמע ישראל, זאת אומרת ש... שכתוב בתורה להגיד שמע ישראל, ולכן, ואת זה מי אומר? רשב"י. אז זהו. אז מכאן ראיה חזקה שקריאת שמע היא דאורייתא. אבל מה נעשה שהנציב מוולוז'ין מביא ראיה חזקה שקריאת שמע היא לא מהדאורייתא, לא מהתורה, היא לא מדאורייתא. מאיפה הראיה שלו? אז תקלו בבקשה במקור ארבע. רבי יוחנן בשם רשב"י, כגון אנו שעוסקים בתלמוד תורה, אפילו לקריאת שמע אין אנו מפסיקים. שימו לב, כתוב במשנה שאומר רשב"י, שאנחנו עוסקים בלימוד תורה, אנחנו לא מפסיקים אפילו למה? למצוות קריאת שמע. שואלת על זה הגמרא, זה המקור הוא מירושלמי במסכת ברכות. מופיע גם בירושלים מסכת שבת. הוא מקשה ולא מודה רשב"י שמפסיקים לעשות סוכה ולעשות לולב, ולהתלה לרשב"י הלמד לעשות ולא הלמד שלא לעשות. לא, גמרא מקשה, אומרת, מה זאת אומרת? הרי למה באנו לעולם? באנו לעולם לא להישאר בעולם רוחני של תורה, אלא באנו לעולם כדי לקיים מצוות, בין היתר. עוד כמה דברים, אבל הדבר הבסיסי זה לקיים מצוות. וכי אדם יאמר, אומר, תשמע, לא, אני עכשיו באמצע הסדר, אני לא הולך לקיים מצוות סוכה. מה, ראיתם פעם שיהיה תמיד חכם, הרב הכי גדול בעולם, שלא יושב בסוכה, בסוכות? אז למה הוא לא מפסיק לקריאת שמע? הוא לומד תורה, לומד תורה, לומד תורה, אומרים לו, הגיע הזמן לקריאת שמע, צריך לעצור ולקרוא. הוא אומר, לא, 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 אני שקוע בלימוד תורה, לא מפסיק. מה, ליטלי לרשבי שצריך לקיים מצוות? עכשיו תראו את התשובה. ומשעני, עונה הגמרא, טעמה דרשבי, זה שינון וזה שינון, ואין מבטלים שינון מפני שינון. הרי דקרה גם כן קריאת שמע דברי תורה, ומעד הרשבי גם כן מוכח, הרי דילא תימא אחי, מה זה תשובה, זה שינון וזה שינון? הרי גזירת הכתוב היא דווקא פרשה זו, אלא מדין תורה יוצא באיזה פרשה ולימוד שירצה. אך אם לא למד וקרא קריאת שמע, הרי זה מקיים במצווה מן התורה. אומר הנציב, נגיד את זה במילים שלי פשוטות, אומר, תשמע, תראה את התירוץ של הגמרא, מה הגמרא ענתה? למה רשבי לא הפסיק לקרוא קריאת שמע? והמשיך ללמוד תורה. כי מה, אם היית שואל אותו, מה הוא היה עונה לך? זה שינון וזה שינון. אומרת, אז למה אני צריך להפסיק עכשיו את השינון שאני נמצא? הוא בא, יושב, סדר בוקר, אתם רוצים, נגיד, סדר בוקר שעוסק בלימוד תורה שבכתב. נגיד שאנחנו רוצים שדווקא לקרוא תורה שבכתב. הוא עכשיו לומד, יושב, לומד פרשת תזריע מצורע, ספחת, בערת, הוא לומד, לומד את זה עכשיו, עם רשי, לומד את זה בעיון. אומרים לו, צריך לקרוא קריאת שמע עכשיו. אומרת, עזבו אותי מקריאת שמע, אני אומר פסוקים מהתורה עכשיו. זה שינון וזה שינון. אין מבטלים את השינון הזה, פני השינון הזה. מזה יוצא, אומר הנציב, מזה יוצא, שזה רק מדרבנן להגיד את מה? את שמע ישראל. זה מדרבנן, זה לא מהתורה. מהתורה אתה יוצא ידי חובה, באיזה פסוק שתגיד. ורשבי אומר לך, אני לא מפסיק, כי אני כבר מקיים את המצווה מהתורה. אז תקיים את המצווה מדרבנן, זה בסדר, זה כבר לא באותה רמה, כן? אמרנו, מה, אתה לא מפסיק לימוד תורה כדי לשבת בסוכה? אין, מצוות התורה צריך לקיים אותם. בסדר, מצוות התורה, אני מקיים את המצווה מהתורה. התורה אמרה לי, בשוברה ובקומך, תגיד, פסוקים מהתורה, אמרתי. חכמים אמרו לי להגיד דווקא קריאת שמע, בסדר, זה כבר רמה אחרת, זה שינון וזה שינון, לא מבטלים שינון, פני שינון. אם כך, אתה אומר, רגע, אז בוא נעזוב עכשיו את השגת האריה ואת הנציב, בוא נשאל את עצמנו עכשיו, אז מה רשבי סובר? רשבי, מסכת סוטה אומר לעם ישראל, הכהן השוח מלחמה אומר להם, בגלל שאתם אומרים קריאת שמע מהתורה, שמע ישראל, אתם לא טיפלו במלחמה. ירושלמי בברכות אומר לך, רשבי עצמו היה עושה בקטורה ולא היה מפסיק, כי, לא היה מפסיק בשביל לקרוא קריאת שמע, כי הוא אמר, זה מדרבנן, זה שינון, זה שינון, אז מדרבנן לא צריך להפסיק. אז תכלס, מה רשבי סובר? קריאת שמע היא מהתורה או מדרבנן? עד כאן, אמרתי החלק הראשון, סיימנו את החלק הראשון. עד כאן שאלות, הערות, כן? לא, אפילו לא מתייחס. אפילו מתייחס, אין לכם מה לפחד, למרות שעשיתם, קיימתם מצווה פשוטה, קטנה.
אפילו כי זה דרבנן המצווה קטנה.
לא, אבל זה בגלל המילים שמע ישראל כתובות בתורה. הרי מאיפה כל הדרשה הזאת הגיעה? בגלל זה הדגשתי. התורה אומרת, והיה כקור וכם אל המלחמה, ועמד הכהן ואמר אליהם, שמע ישראל, דורשים את המילים שמע ישראל. הרי זה מילים מיותרות. בשביל מה הוא צריך להגיד להם, חבר'ה, תקשיבו, מה, למי הוא מדבר? הוא מדבר עכשיו לחיזבאללה? אנחנו עכשיו בכניסה ללבנון. עולה המגד, למי הוא מדבר עכשיו? הוא מדבר עם החיילים, עם ישראל. מה, הוא צריך להגיד להם שמע ישראל? זה ברור. אלא למה הוא אומר להם שמע ישראל? הוא אומר להם, חבר'ה, תהיו רגועים, בגלל שאתם כל יום אומרים את מה שהתורה אמרה להגיד שמה ישראל, אתם יכולים להיות בטוחים שתנצחו. זאת אומרת שהתורה אמרה להגיד שמה ישראל. אתה לא יכול להגיד, אם אתה נמצא רק בפסוק ההוא ודיברת בעם שוברה ובקומך, לא כתוב איזה פסוק להגיד, לכאורה. כי לפני כן כתוב שמה ישראל, אבל אחר כך לא כתוב, אחר כך כתוב ודיברת בעם בשוברך ובקומך. אז אני אמרתי בשוברה ובקומך, ויאמר השם, משה לאמור. אבל פה התורה אמרה, ואמר עליהם, בגלל שאתם אומרים את מה שהתורה אמרה להגיד שמה ישראל, אז לכן. אז זהו, זה שגטרי אומר. זה נראה מאוד חזק. בסדר? עוד? אנחנו ממשיכים. אז איך נסביר את רשב"י? נסביר את רשב"י, בעזרת השם, זה יהיה לימוד גדול על כל הדמות שלו ועל כל התורה שלו. אז ההבנה לרשב"י, ברשותכם, היא כזאת. אני אלך ככה מהסוף להתחלה. אני אגיד ממש את הקצה, ואז אני קצת אסביר את זה. רשב"י מבין שהמצווה של התורה, המצווה שאנחנו קוראים לה, בסדר? המצווה שאנחנו קוראים לה, מצוות קריאת שמע, באמת היא לא מצוות קריאת שמע. איך קוראים למצווה הזאת? מצוות, שימו לב טוב, מצוות ייחוד השם בבוקר ובערב. לא המצאתי שום דבר, הרס"ג אומר את זה. הרס"ג, שיטת הגאונים, בניגוד לרמב״ם, שיטת הגאונים, אתם יודעים שהמצוות של הרס"ג זה בין מילה לארבע מילים. זה הספר מצוות של הרס"ג, זה משהו מדהים בקיצור שלו. הוא מונה את המצווה הזאת, יחדהו בוקר וערב. שומעים? יחדהו בוקר וערב. כלומר, תייחדו את השם בבוקר ובערב. זה מה שהתורה אמרה. מה? או! מעולה. שנקרא, הבאת לי להנחתה. לא כתוב, שימו לב, לא כתוב כאן שמה ישראל. למה אני אומר שזה לא הרמב״ם? כי ברמב״ם יש מצווה ב' בספר המצוות, זה מצוות ייחוד השם. מצווה י' בספר המצוות, זה מצוות קריאת שמה. אז לפי הרמב״ם זה לא יכול להיות שזה אותה מצווה, כי הרמב״ם יש לו מצוות קריאת שמה, ויש לו מצוות ייחוד השם. תגידו, מה עושים ייחוד השם? זה לא קשור למילים. ייחוד השם זה לחשוב על זה שהשם הוא אחד וכולי, לא ניכנס לזה. אבל ברס"ג, הרס"ג אני נותן כדוגמה, יש שיטה כזאת בגאונים שאומרת, אין מצוות קריאת שמע. יש מצווה לייחד את השם בבוקר ובערב. יפה. ועכשיו רון שאל, רגע, איך לייחד אותו? לייחד אותו על ידי אמירת שמע ישראל, לא? אז פה עכשיו אנחנו אומרים את ה... שימו לב מה שנקרא את הפואנטה, את הנקודה, תהיו מרוכזים, כי זה משהו חבל על הזמן. רשב"י מבין שהמצווה הזאת לייחד את השם בבוקר ובערב, היא מצווה, אני ברשותכם משתמש קצת במילים מודרניות, אבל זה מצווה מודולרית. או, בדרך כלל לקרוא לזה, מצווה שהיא... יכולה להתקיים, אולי אני אגדיר את זה בצורה יותר טובה, מצווה שיכולה להתקיים בשתי צורות. מה עם שתי הצורות? צורה אחת שהיא נכונה לרוב האנשים בעם ישראל, זה להגיד את הפסוק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. למה את הפסוק הזה? שימו לב, מהתורה. מדבר עכשיו שקריאת שמע היא מהתורה. ייחוד השם זה מהתורה. אני לא סובר כמו רב יהודה שאומר שקריאת שמע זה דרבנן. לא. קריאת שמע היא לא מדרבנן. תכף אני אחזור לזה. קריאת שמע היא מהתורה. אבל מהתורה יש לה שתי אפשרויות איך לקיים אותה. האפשרות האחת שהיא נכונה לרוב האנשים בעם ישראל, איך מייחדים את השם, על ידי איזה פסוק, מה אומרים? ברור, שמע ישראל, זה הפסוק שאומר שהשם אלוקינו, השם אחד. שהשם שהוא אלוקינו, שהוא כל העולם, והוא השם אחד, ואין עוד מלבדו, וכו' וכו'. אבל, עכשיו תשימו לב למשפט הבא, אבל גדולי עולם כדוגמת רשב"י, ואולי עד היום, אולי הוא היחיד, אולי גם משה רבנו, אולי, לא יודע, אולי עוד כמה, אבל אנחנו לא יודעים עליהם. אבל בוא נדבר על רשב"י. לרשב"י, המצווה הזאת מתקיימת על ידי כל פסוק בתורה. שימו לב עכשיו טוב מה אנחנו אומרים. זה דבר נפלא ביותר. יחדהו בוקר וערב, על ידי, איך תעשה את זה? כל פסוק בתורה, אתה יכול לייחד את השם. רגע, אז למה זה דווקא רשב"י ואני לא יכול? כי אני, כשאני אומר את הפסוק, ושם אשתו מיתבל בת מטרד, בת מי זהב, אני קשה לי מאוד לראות איך השם נמצא פה בתוך הפסוק הזה. למה? כי אני משתעמם מאוד בפסוק הזה בקריאת הפרשה, כשהבעל קורא את זה, ואני אומר, וואלה, מה התורה צריכה לספר לי את כל הדברים האלה? זה ממש לא מעניין, זה משעמם, זה לא אומר לי כלום. ואותו הדבר גם לא אומר לי הפסוק, וכי יהיה בו נגע לבן, אדמדם, והורה את הכהן ביום השלישי וביום השביעי. יאללה, שיגמר כבר הפרשה הזאת, לא מבין שם כלום. לא מבין שמה צריך את כל ה... לא מבין למה התורה צריכה לחזור אלף פעמים על כל נשיא שהוא הקריב, הקריב את קורבנו, הקריב את... די, אמרת פעם אחת, לא צריך לחזור על זה עכשיו 12 פעמים. יאללה, שיריץ את זה, הבעל הקורא, שיריץ, שיגמר הפרשה כבר. לא מבין. אז כיוון שאני לא מבין, אבל התורה אמרה לי לייחד את השם, אז איזה פסוק אני אגיד ששם אני כן מבין שאני מייחד את השם? מה אני אגיד? כמובן, אני אגיד שמה ישראל. אבל מה קורה ברשב"י? רשב"י, גם כשהוא אומר את כל הדוגמאות האלה שאמרנו, הוא רואה את שם השם בתוך הפסוק, בתוך כל פסוק בתורה. תקשיבו מה קורה פה. כל פסוק בתורה, הפסוק הכי שבעינינו הוא הכי, כמו שקראנו את זה, לא נעים להגיד את המילים האלה, משעמם או חסר, לא מבין מה המשמעות שלו. אני מאמין שיש לו משמעות, אבל אני ממש לא מצליח לראות מה היא. רשב"י, בשבילו כל התורה זה כמו איזה פסוק? כמו שמע ישראל. כל פסוק בתורה זה שמע ישראל. עכשיו תראו כמה נפלא השאלה ששאלנו קודם. הרי רשב"י אמרנו, מצד אחד אמר קריאת שמע מהתורה, מצד שני הוא לכאורה אמר קריאת שמע מדרבנן, אז לא. שימו לב לטעות. הוא לא אמר שזה מדרבנן. איך התשובה של הירושלמי הייתה? שאלו את רשב"י, שאלו על שיטת רשב"י, למה אתה לא מפסיק לקרוא קריאת שמע? אתה באמצע לימוד תורה, אתה לא מפסיק. מה הייתה התשובה שלו? זה שינון. כתוב שם זה מדרבנן? כתוב דרבנן? לא כתוב המילים דרבנן. כתוב זה שינון וזה שינון. מה זה שינון? לימוד. זה לימוד וזה לימוד. אני מוסיף על זה, זה ייחוד השם וזה ייחוד השם. אז רשב"י אומר, אני עכשיו לומד תורה, תמנע את הפילגש, אני כולי עכשיו בייחוד השם, אני כל עוד פה היא בעלת משמעות, כל מילה פה, יש לה סודות עצומים, בכל, בטח, אני מייחד את השם, מה זה נקרא לייחד את השם? אני רואה איך השם נמצא בכל הפרטים, בכל המציאות, בכל התורה, בכל החיים, בכל דבר, אני רואה את השם, כן. אני רואה את השם בפסוק הזה, וגם ההוא, וגם... אז למה שאני אפסיק עכשיו לקרוא? אבל, רגע, אז אם ככה, אז למה רשב"י, עכשיו תגידו לי אתם, אז למה רשב"י במסכת סוטה אמר שהכהן משוח מלחמה בא לעם ואומר להם, למה אתם תנצחו במלחמה? כי אתם אומרים קריאת שמע כל יום. למה הוא לא אומר להם, אתם תנצחו במלחמה? כי אתם כל יום מייחדים את השם. מה? חבר'ה, תקשיבו לדבר מאוד פשוט. למי, במסכת סוטה, הוא מדבר לעצמו או מדבר לעם? מה? הוא מדבר לעם. הוא לא מדבר על עצמו. הוא אומר שכהן משוח מלחמה נעמד ואומר לכל העם, זה נכון, כל העם באמת יכול לקיים את מצוות יחדהו בוקר וערב אך ורק על ידי מהתורה. התורה אומרת לעם ישראל, אתם עם ישראל קרבים היום מלחמה אוהביכם, אתם תנצחו כי אתם כל יום אומרים שמע ישראל בבוקר ובערב, אתם יחדים את השם. כמו שאתם יחדים את השם, אז אתם יודעים על מה אתם נלחמים, ואתם נלחמים פה מלחמת קודש, מלחמת מצווה, לכן אתם תנצחו. אבל הסוגיה של הירושלמי שהנציב הביא, זה מדבר על מי? על כל האנשים או על רשב"י? זה מדבר על רשב"י, רשב"י ותלמידיו, הרי אומרים, רשב"י לא היה מפסיק לקריאת שמע, אז שאלו אותו מה, ולי-טלי, הוא לא סובר שצריך לקיים מצוות, לעשות סוכה, להניח תפילין, לעשות לולב? התשובה, זה שינון וזה שינון, זה תשובה למי? זה תשובה לרשב"י עצמו, זה לא תשובה לכל עם ישראל. זאת אומרת, אני מסכם. אני מסכם, ואז אני, אחרי שנתיישב בדבר, אז רק נבין מה המשמעות, חלק האחרון של השיעור, זה להבין את המשמעות של מה שאנחנו אומרים פה. אז מה שראינו עכשיו בחלק הזה זה ככה, ראינו סתירה בין רשב"י לרשב"י. פעם אחת רשב"י אומר קריאת שמע דאורייתא לגבי הכהן משוח מלחמה. פעם אחרת ראינו שרשב"י לכאורה אומר שקריאת שמע היא דרבנן, כי זה שינון וזה שינון, אז הנציב הבין, זה לימוד וזה לימוד, אז זאת אומרת שלהגיד קריאת שמע זה מדרבנן להגיד את המילים. התשובה שלנו היא לא. רשב"י באמת סובר שקריאת שמע היא מהתורה. אלא שההגדרה של המצווה היא לא מדויקת להגיד שהמצווה היא קריאת שמע, אלא המצווה, עכשיו אני אגדיר אותה יותר מדויק, המצווה היא לייחד את השם כל יום, כאשר רוב מוחלט ככל רוב האנשים עושים את זה על ידי שמע ישראל. ולכן, באמת, תכלס, כשהגמרא אומרת ספק קריאה קריאת שמע, ספק לא קריאה קריאת שמע, יחזור ויקרא קריאת שמע, למה? כי קריאת שמע היא דאורייתא, שמע ישראל זה דאורייתא, כי לכל האנשים להגיד שמע ישראל זה מדאורייתא, כי זה הדרך היחידה שהם יודעים לייחד את השם, לא יודעים לייחד את השם אחרת. אבל כשהגמרא שאלה על רשב"י, למה אתה לא מפסיק לקריאת שמע? פה מדובר תכלס על רשב"י, שהוא לא הפסיק לקריאת שמע, אומרים לו מה? הרי המצווה היא מהתורה, אז למה אתה לא עוצר? התשובה של הגמרא היא שרשב"י לא צריך לעצור. הוא לא צריך לעצור כי הוא מייחד את השם בוקר וערב, אבל לא על ידי שמע ישראל, אלא על ידי כל פסוק אחר בתורה שהוא לומד. זה שינון וזה שינון. בתורה עצמה, לא מדי רבנן. זה ייחוד השם על ידי פסוק הזה, וזה ייחוד השם, אין הבדל, אז למה שאני אעצור? הוא נמצא באמצע הסוגיה, מה זה שם אשתו מתאבד בת מטרד, הוא מנסה להבין, להעמיק איך אחר כך האריזל כתב שזה סודות שבעת המלכים, מלכי אדום, שבירת הכלים, הכל רמוז בשבעת מלכי אדום, בסוף פרשת וישלח, וכל מילה שם, שם המלך הזה, בלע בן בעור, ושם עירו ככה, ושם אשתו ככה, כל זה סודות עצומים יש שם, אבל זה רשב"י יודע אותם. אז רשב"י לא צריך להפסיק. עד כאן? עיכול? בסדר? מובן? אם יש משהו שלא, שתיקה כהודעה, מקווה. יפה. אם כך, אז אנחנו עכשיו עוברים לחלק האחרון, והוא, מה המשמעות של מה שאמרנו בעצם עכשיו? אנחנו בעצם אומרים שרשב"י ידע בכל פסוק בתורה לראות את הקשר שלו ישירות לקדוש ברוך הוא. המשמעות של הדבר הזה היא לא רק בלימוד תורה. השלב א' הוא בלימוד תורה. הרי האמת של התורה היא כזאת, אבל לנו, האנשים הרגילים, זה עבודה מאוד קשה לראות את הדבר הזה. אבל קודם כל, לדעת שזה ככה, זה כבר לימוד מאוד מאוד גדול. למה? כי כמו שאמרתי קודם, הרי גם אנחנו מחכים שבעל הקורא יסיים את הנשיאים, ואת פרשת ויקל פקודי, יחזור על כל המשכן, ופרשת תזריע מצורע, וכל מיני פרטים, ההוא שהלך ומצא את החמורים לחמור אביו, בראותו במדבר. אנחנו, פה, אנחנו נדרשים לעבודה פנימית קודם כל שאומרת, שמע, צריך ללמוד, צריך ללמוד, צריך ללמוד תורה, צריך להתקרב למעיט, אלפית, מהמדרגה של רשב"י, לנסות להבין למה התורה כתבה את זה? מה המשמעות של הפסוק הזה? הוא קשור לייחוד השם, הוא קשור לקדוש ברוך הוא. הוא לא סתם נכתב. יש פה סודות, יש פה עומקים, יש פה דברים נפלאים. רגע, ברגע שאני יודע את זה ואני מודע לזה, זה יוצר לי אמון מאוד מאוד גדול בדברים, וקשר ורצון ללמוד. עכשיו, זה לא רק נשאר פה בתורה שבכתב, זה מגיע לכל הלימוד תורה שלי. הרי בלימוד תנ"ך זה אותו דבר. תחיל ללמוד תנ"ך, כל מיני סיפורים, דוד, שמואל, עניינים, שאול, זה, מה, בשביל מה התורה סיפרה את כל הסיפורים האלה? זה רק בשביל, ככה, בסדר, תמיד יש זה מוסר השכל, דוד המלך היה צדיק גדול, שאול, ככה, ככה. לא, יש פה עומקים, זה ממשיך הלאה. אני מגיע למשנה, ואני מגיע לגמרא, ואני שואל את עצמי את אותם שאלות. רגע, בשביל מה צריך את כל הפלפולים האלה? בוא, יאללה, הצבא קוראים לזה לקצר מנהלות. בוא, תזרום. סוגיה שלמה, דיונים, פלפולים, הוא חייב, הוא חייב. למה? קושיות, תירוצים, בסוף חוזרים מכל מה שהיה. מי לא מרגיש את זה? מי לא מתייסר מזה בלימוד, בלימוד, בכל לימוד? לימוד פקיעות עכשיו, מסכת סוטה, מסכת מנחות, בבוקר, דיוקים, קוצו של יוד, על האותיות, על זה. מי שלומד דף יומי בכלל, נאבק שם, מסכת יבמות, מה קורה? ארבעה אחים, שרתו עם ארבע אחיות, ושלושה מתו, וזה איבם, והוא לא איבם, והוא חלץ, והוא זה. ואתה אומר, וואו, כאילו, טוב, באמת בבקיעות לפעמים לא מספיקים יותר מאשר רק לקרוא פשט הגמרא, להתאמץ ואיכשהו להבין אותו. אבל, בסדר, נגיד שמחר, מחרתיים, שנה, שנתיים, 10, 20, נבוא, נלמד את זה בעיון, לא סיפרו לנו את זה סתם. לא סתם בלבלו לנו במוח, סליחה על הביטוי. רבי, רב אשי, התנאים, המוראים, קדושי עליון, הם מייחדים את השם, כמו שאנחנו מזכירים הרבה פעמים, מה שכתוב בזוהר, כל דברי תנאים והמוראים, על סודות התורה סדרום, בכל עוד כזאת, בכל מילה כזאת, יש סוד. תגיד מה, אבל איך נגיע לסודות האלה? בסדר, סבלנות, לאט לאט. לא, גם רשב"י לא נולד רשב"י. הוא בא, התחיל לעבוד קשה, סוף הגיע למה שהגיע. אנחנו לא צריכים, כנראה רשב"י לא נהיה, כנראה, בקדנציה הזאת לפחות. אבל בוא ננסה למשהו, להתקרב, להגיע לדבר הזה. אז זה תחום אחד, קודם כל, לגבי לימוד תורה. אבל זה לא רק בלימוד תורה, אלא זה נכון גם על החיים בכלל. מה הכוונה נכון על החיים בכלל? אז אני רוצה לתת שתי דוגמאות ובזה לסיים. דוגמה אחת קשורה לסיפור הידוע, ואני עכשיו עושה את הדברים פה בלי לקרוא מקורות בפנים. מי שרוצה אולי כבר עבר לפני, אולי יעבור אחרי. אנחנו יודעים שרשב"י כשיצא מהמערה, מהתחלה שרף את כל מה שאחרי 12 שנים, מהתחלה שרף את הכל. חזר עוד שנה, שנה 13 בגימטריה 1, אחרי שהוא יצא בשנה 13, ההתנהגות שלו הייתה אחרת לגמרי. ולהפך, הוא הלך ועסק בתיקון החיים המציאותיים. הוא הלך לסמן קברים, שאנשים יוכלו ללכת בדרך. הוא הלך לתקן את המציאות הפיזית, לא הרוחנית. בהתחלה אחרי 12 שנה, זה היה לו כנראה, זה הערה מאוד גדולה, הוא חזר, הוא אמר, מה אתם זורים? שמה אתם זורים? חורשים? אתם בזבזים את הזמן, תלכו ללמוד תורה, מה אתם, מה זה כל העולם הזה? אמרו לו, מה, יצאתם להחריב את עולמי? בואו, תחזרו לעוד שנה, תעשו, אתם צריכים כנראה עוד לעשות עוד את זה, ואז השנה הזאת, זו שנת תיקון פנימי, להבין שכל הסודות שהם למדו, וכל הרוחניות, וכל האלוקות, הכל זה בשביל לתקן את המציאות, תקן את החיים, תקן את העולם. אחרי שהם יצאו פעם שנייה, זה מה שקורה. רשב"י מחובר למציאות. מתוך הגודל שלו, הוא מבין שזה לייחד את השם בכל דבר שאתה עושה. וזה משהו, זה לימוד מאוד מאוד גדול לחיים שלנו, כי לא יודע אם יצא לכם השבת קצת לדבר פה עם הבוגרים שהיו פה, אני תמיד אומר לכם, תנסו קצת לחלוב אותם, לתפוס כמה מילים וכו' וכו'. כמה, אני צערי לא יכולתי להיות בשבת הזאת, אבל תמיד שאני משוחח עם הבוגרים, אני תמיד מדבר איתם על זה, ושומע כמה קשה להם להיות כל היום מסוק בענייני החולין, כי זאת המציאות. הוא רץ לעבודה, אחר כך הוא חוזר ישר הביתה, ברוך השם, מחכים לו שניים, שלושה וארבעה ילדים קטנים, וכל הדאגה להם, וכל הטיפול בהם, והבית, ואשתו, וקניות, וסידורים. הוא מחפש את הזמן קצת ללמוד תורה, מתחיל להיות מתוסכל, אומר, וואלה, אני רוב היום עושה סתם דברים, דברים לא כאלה חשובים, לא לומד תורה, אני איכשהו מנסה להתפלל במניין, גם כן זה לפעמים קצת מהר וקצת זה, מה קורה? ואז כמובן הוא בא ואומר, מה זאת אומרת, מה אני עושה? אני כל רגע שלי הוא קודש קודשים. במשפחה, בעבודה, בדרך לעבודה, בתור, בסופר, איפה שאני לא נמצא, אני מתקן את העולם, אני עושה תיקון מאוד גדול. רגע, אבל צריך שזה צריך לקחת מרשב"י את ההבנה שייחוד השם, כמו שזה בכל פסוק פשוט בתורה, ככה זה גם זה בכל רגע פשוט של החיים. כי באמת הכל זה אלוקות. באמת הכל זה תיקון. בתנאי שאתה כמובן ככה חי, כן? אם אתה, אם באמת אדם, לא יודע, בזבז זמן על דברים של חולין, בטלים, לא משמעותיים, בטח לא דברים אסורים, אז הוא לא, בסדר, אז הוא לא. אבל זה, ברוך השם, רוב האנשים, זה לא הסיפור שלהם. רוב האנשים באמת עושים כל היום, קושי, אפשר להגיד רוב היום, אפילו כל היום, כל היום, עושים דברים חשובים, מה הם עושים? יש להם זוגיות, יש להם ילדים, יש להם, הבית צריך קניות, צריך לסדר דברים, צריך לשטוף את הבית, צריך לשטוף כלים. מה אתה רוצה שמי יעשה את זה? הפיליפיני, מה? הוא צריך לעבוד, לא רק בשביל להתפרנס, גם בשביל להתפרנס וגם בשביל לתקן את המדינה, לתקן את העולם, לתקן את החיים. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. מעולה, אתה מייחד את השם כל יום, כל הזמן, בכל רגע שאתה עושה. זה חיים אחרים לגמרי, בגלל שאתה קולט הנקודה הזאת. אתה נרגע, אתה לא, עכשיו כמובן, אתה מחפש את הזמן ללמוד תורה, לקבוע עיתים לתורה, לנסות להתפלל במניין שהוא איכשהו לא מעיף ב-20 דקות, 25 דקות נמצאים בחוץ, אלא איכשהו תפילה, הכל בסדר, אתה משתדל. מתאמץ מאוד על הדבר הזה, כי זה נותן לך את הכוח, כן? כשאתה מחובר לתורה, מחובר לתפילה, נותן לך את הכוח, להיות מחובר לכל החיים. אבל זה הסיפור של רשב"י, תבינו, כשאנחנו אומרים שרשב"י ידע לייחד את השם בכל אות בתורה, בכל פסוק, התרגום של זה הוא בעצם הולך הלאה לכל תחומי החיים כולם. והדבר האחרון, בזה אני אסיים, זה חיזוק מאוד גדול למה שאמרנו עכשיו, מדברים של הרב קוק, בואו נראה את זה כן בפנים, במקור, תראו בבקשה במקור 10. מקור 10, תורתם אומנותם. אני קורא רגע ותכף נסביר. האומנות היא מיוסדת בחוכמה, לחשוב מחשבות, לעשות בזהב ובכסף. אלא שהיא צריכה להשלמתה גם כן הרגל מעשי. ולא די בציור השכלי של הבנת האומנות להוציא אל הפועל המתגשם את הציור האומנותי. אמנם, אפשר להיות אדם שלם כל כך בשלמות ציורו, וכליו המעשיים יהיו כל כך מוכשרים להיות מושפעים מציורי שכלו, עד שיהיה במדרגת חזה אומנותה וגמיר, ראה ולמד, שבציוריו השכליים מיד הם גם כן, השתלם גם כן בכל עניין המעשיים המתיילדים מהם. והנה התורה צריכה שתביא לידי מעשה, ויסוד המעשה הטוב והעבודה האלוהית הוא לגשם בפועל ובחיים, את ציורי הצדק והיושר האלוהיים היותר רמים וקדושים. כדי להוציא אל הפועל את הנטיות המוסריות העליונות, מוכשרת היא התפילה ההרגשית, שמוציאה אל הפועל את הרגש, שהוא קרוב אל המעשה יותר מהשכל. על ידי כוח התפילה מתרכך הלב להיות האדם מוכן בפועל למעשה הצדק הנמדים ממנו בתלמוד תורה, ועל פיה הוא נעשה אומן לצדק. אך רשבי וחבריו, כל כך הייתה גדולה עליהם ההשפעה הרוחנית של התורה, וכל כך היו מוכשרים להיות נפעלים מתלמודם לכל טוב, עד שלא הוצריכו לאמצעי של עילוי רגשותיהם על ידי התפילה, כי תורתם בעצמה הספיקה להרשים את ציוריהם הרוחניים עמוק על כליהם המעשיים, כאין חזה אומנותה וגמיר על ידי הראייה לבדה, כדרך המופלא שבמצוינים בכישרון האומנותי. נסביר, הוא אומר ככה, תראו, מה קורה בדרך כלל בעולם? אדם רוצה להיות מוזיקאי, מה הוא עושה? הוא מגלה בתוכו שיש לו התחלה של כישרון העניין הזה, הוא אומר, וואלה, יש לי כישרון לזה, אני אוהב את זה, אבל זה לא מספיק, מה הוא עושה? הולך בית ספר למוזיקה, לומד 4 שנים, לאט לאט מגדיל את הכישרון, מגדיל את היכולת, מתרגל באופן מעשי, בסוף הוא נהיה תותח חבל על הזמן. אבל, כמו שידוע לכם, יש כמה מגדולי עולם במוזיקאים, שלא למדו בחיים מילה. ידוע. לא זוכר, אולי אתם יודעים, מוצרט, בטהובן, יודעים? מה? אחד מהם, קיצור, יש ידועים. ידועים כמה אנשים כאלה, שסתם דוגמה מהמוזיקה, יש כאלה גם בתחומים אחרים, חזה אומנותה וגמיר, מה זאת אומרת? הוא יש לו את זה מבפנים, משהו מדהים, יש לו מבפנים את הכישרון למוזיקה, מין, יותר מאינטואיציה, משהו, זה אינטואיציה עמוקה מאוד, הוא פשוט לא צריך ללמוד, לא תווים ולא כל הדברים האלה, בום, פאק, מנגן יצירות, ממציא יצירות, מנגן, הכל ככה. כתוב על בצלאל שהוא היה חזה אומנותה וגמיר, הוא פשוט ראה בעיני רוחו את מלאכת המשכן וידע לעשות אותה. עכשיו כל זה, אומר הרב קוק, רשבי כתוב עליו שהוא לא הפסיק לתפילה. הוא היה לומד תורה, אנחנו דיברנו קודם שהוא לא הפסיק למה? לקריאת שמה, כי הוא יחד את השם. עכשיו הרב קוק מסביר גמרא אחרת שאומרת שרשבי וחבריו תורתה אומנותם, הם לא צריכים להפסיק לתפילה. אתה אומר, רגע, בוא נראה, איך אתם, מה? תפילה? אי אפשר בלי תפילה. מה זה? תפילה זה כל הקשר לקדוש ברוך הוא, זה תפילה, זה עבודת הרגש, עבודת הלב, איך? מה פתאום היו פטורים? מה פתאום היו פטורים מתפילה? אומר, שימו לב עכשיו לביטוי, אומרת הגמרא, תורתם אומנותם. מה זאת אומרת? התורה שלהם הייתה כל כך פנימית, כל כך חיו את הלימוד, שזה כבר סגר להם את כל, נכון, אמרנו המוזיקאי הוא צריך ללמוד בשכל, אחר כך הוא צריך לתרגל לנגן, בידיים, ברגליים, לצייר, כל אחד באומנות שלו, אותו דבר אנחנו, התורה זה השכל, אחרי השכל אנחנו באים לתפילה, אנחנו לוקחים את כל השכל, ומה אנחנו עושים? אנחנו מוציאים אותו על ידי הרגש. זאת אומרת, זה הסדר שלנו, אנחנו בונים את עצמנו בעזרת השכל, כשמגיע התפילה, אנחנו לא משתמשים בשכל, אנחנו יותר משתמשים ברגש. אבל הרגש הוא בנוי על השכל שיש לנו מקודם, זאת אומרת, למדנו הרבה, יש לנו כל מיני מחשבות, כל מיני שאיפות, כל מיני רצונות, מגיע התפילה, אנחנו עכשיו לא בעבודה עם השכל, אלא אנחנו עכשיו מודים לקדוש ברוך הוא, משבחים את הקדוש ברוך הוא, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, כל זה קורה בתפילה. מה קורה לרשבי וחבריו? כל זה קורה איפה? בתוך הלימוד תורה שלהם. כלומר, הלימוד הוא כל כך עם רגש. לא יודע אם יצא לכם פעם לראות מישהו, או על עצמכם, למה מישהו? פעם אחת להרגיש את ההרגשה שאתה לומד איזה משהו, ואתה כל כך מתלהב. כאילו, פתאום זה, לא יודע, איך איזה שאלה, איזה משהו, ופתאום למדת איזה משהו והסביר לך את זה. או פתאום נגע לך באיזה, לא יודע, באיזה נקודה אישית של איזה משהו בחיים שלך, שלמדת איזה משהו, ופתאום, איך הרגשת באותו רגע? אתה יכול לקום ולרקוד ממש, מרוב שמחה, אתה כולך חי אתה פשוט כולך חי את, את העניין הזה. עכשיו, תדמיינו מה קורה בבית מדרש של, של רשב"י, באמת זה נשמע כאילו עזוי לגמרי. הוא לא רק שהוא מתלהב בפסוק שמה ישראל, או וואו, איזה סוגיה, אלא כל, כל התורה, כל לימוד התורה שלו, זה כולו, זה נתחיל מזה שזה ייחוד השם, מזה שזה ייחוד השם, זה עובר להיות שירה. התורה גם נקראת שירה. זה הופך להיות תפילה. כלומר, זה, הוא לא צריך להתפלל. לא צריכים להתפלל. כי הלימוד תורה מגלם בתוכו גם את התפילה, גם את הייחוד השם שאמור להיות בקריאת שמה. עכשיו תגידו, רגע, אז למה הוא ישב בסוכה? זו שאלה טובה, אבל אולי תגידו גם, הוא כל כך כאילו למד תורה, שאולי הוא כאילו ישב בסוכה עכשיו. לא, זה כנראה את זה לא אומרים. בסוף, בסוף יש מצוות שהן מעשיות. אז רשב"י ישב בסוכה ונטל לולב. למה? כי את זה, לפחות בינתיים, בעולם הזה שלנו, צריך לעשות את זה עם, עם המציאות הזאת. צריך לאכול מצה ולטול לולב. אולי לעתיד לבוא, כתוב שהמצוות יהיו, יתבטלו, והם יהיו בצורה אחרת, ואז אולי זה יעשה איזשהו בצורה אחרת. אבל נכון להיום, את המצוות האלה רשב"י קיים. אבל את קריאת שמע או את תפילה, הוא לא היה צריך, בגלל שהלימוד תורה היה כל כך חי, שהוא פשוט זרם לכל, הזרים דם לכל חלקי החיים שלו. מה זה נוגע לנו? אז כמו שאמרנו קודם, אנחנו לא בדרגה הזאת, אבל הידיעה שיש דבר כזה, וככה התורה בנויה, ואלה העוצמות שיש בה, וזה הייחוד השם שיש בה, וזה הרגש שיש בה, זה אומר שגם אנחנו, האנשים הקטנים והפשוטים, מתוך הידיעה הזאת, אז אנחנו מנסים לקבל מזה משהו, ולהרגיש בתורה איזשהו טעם כזה של, של עומק, של חיים, של אלוקות, של, של ייחוד השם, ומתוך כך אנחנו לוקחים את זה לחיי היומיום שלנו, כמו שאמרנו קודם, ומחברים את, את היסודות האלוקיים, הרוחניים, העמוקים, מחברים אותם לכל חלקי המציאות. בדרגה שלנו זה באמת קורה על ידי כל השלבים בדרך, של השכל, של הרגש, של התפילה, של המעשים, המצוות, התורה וכל החיים כולם, אבל אז את זה אנחנו ככה יכולים לקחת מה, באמת מהדמות, מהתורה ומהדמות הנפלאה הזאת של רבי שמעון בן יוחאי, שבעזרת השם זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, ונזכה כולנו לאורו הגדול. בעזרת השם.